הדמוקרטי. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום וברוכים הבאים לסדרה מיוחדת של הדמוקרטים, בחירות 2019. פודקאסטים של המכון הישראלי לדמוקרטיה שיעסקו בבחירות הקרובות. אני סמי פרץ, הפרשן הכלכלי של עיתון דה מרקר, ואיתי כאן עורך דין אלי בחר, לשעבר היועץ המשפטי של השבק וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום אלי.
שלום וברכה.
ורון שמיר, לשעבר ראש אגף טכנולוגיה בשבק, וכיום חוקר במרכז המחקר להגנת הסייבר של האוניברסיטה העברית. שלום רון.
היי סמי.
טוב, אז אנחנו בענייני בחירות והשלכות הטכנולוגיות והמשפטיות, ואנחנו שומעים לא מעט איומים ודיווחים בתקופה האחרונה על כך שלגופים שונים, מדינתיים ולא מדינתיים, יכול להיות עניין בהתערבות בבחירות בישראל. גם ראש השבק נדב ארגמן התריע מפני ההתערבות הזו. בואו נעשה קצת סדר, אלו סוגי התערבות זרה מוכרים לנו כיום, והאם כל התערבות נחשבת באמת למתקפת סייבר? נתחיל איתך רון.
אז הדברים שנדבר עליהם הם חלק ממחקר שאלי ואני ערכנו. אלי מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ואני כאמור מאוניברסיטה העברית, ממרכז הסייבר של האוניברסיטה העברית. והמחקר שערכנו עסק בדיוק בנקודה הזו, כלומר, מהם האיומים על מערכת הבחירות בישראל, וגם מהן התרופות, מה ההמלצות שלנו לפעולה. זה החלק הארי אולי אפילו והמשמעותי במחקר. אז אלו התקפות סייבר אנחנו רואים. יש את ההתקפה שכולם חושבים עליה, יש מחשב, מתקיפים אותו ועושים שם או שיבוש או שגונבים מידע, ואז בהקשר הזה אפשר לחשוב נגיד על מחשבי ועדת הבחירות המרכזית, נתקוף אותם ונשנה את התוצאה כך שהמועמד שמועדף עלינו.
מוספים לאחד קצת יותר, כן. גורעים מהשני.
כן. אבל אז זה תסריט אחד. תסריט אחר שהוא רלוונטי, נגיד, לארצות הברית, זה תקיפת מכונות ההצבעה, אלה שמדינות שעושות הצבעה אלקטרונית, ותוקפים את מכונת ההצבעה עצמן. אבל אפשר להסתכל על זה בצורה הרבה יותר רחבה, ואנחנו עשינו את זה במחקר, כלומר, גם הרחבנו את המונח סייבר, לכל מה שמסתכל עלינו מהמרחב המקוון, ויכול להיים על מערכת הבחירות בישראל. אז גם למשל, נושא של רשתות חברתיות, היכולת להשתמש בפלטפורמות האלה כדי להשפיע על דעת הקהל כאן, על מהלך הבחירות.
שזה אנחנו יודעים שקרה בארצות הברית, בבחירות האחרונות.
כן, נכון, אנחנו יודעים שזה קרה בארצות הברית. בארצות הברית זה קרה יותר מאשר בממד אחד, יותר מאשר בפלטפורמה אחת. אנחנו מכירים את כתב האישום שהגיש רוברט מולר כנגד 13 אזרחים רוסים, בגין הניסיון להשפיע על מערכת הבחירה. ואנחנו יודעים שזה גם קרה בעוד מקומות. אנחנו יודעים שזה קרה באנגליה, סביב הברקסיט. אנחנו יודעים שזה קרה בצרפת. אנחנו יודעים שזה קרה בגרמניה. בכל המקומות האלה הייתה יד זרה שניסתה להשפיע על הבחירות, גם באמצעות שימוש ברשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק וכדומה.
יפה, ואם אתה ממפה, גם השאלה גם מפנית אליך, אלי, אם אתם ממפים את המקום שבו אתה באמת מרגיש שיש פרצה ממשית שקורית לגנב או למי שרוצה להתערב כאן במערכת הבחירות, איפה נמצאת הפרצה הזו?
יש מספר פרצות, אפשר לומר שבמישורים השונים שהסתכלנו עליהם, מישור אחד זה תהליך הבחירות עצמו, הוא יחסית מוגן, אבל שני המישורים האחרים שהותקפו במדינות אחרות, כמו שציין רון, האחד זה שחקנים פוליטיים, מפלגות פוליטיות, זה מקום מאוד לא מוגן, מפלגות פוליטיות בישראל עושות פריימריז, יש להם שחקנים פוליטיים, אישים פוליטיים, יש להם הרבה דברים שמשפיעים על היכולת שלהם להתכונן לבחירות, הדברים האלה כמעט ואינם מוגנים או לא מוגנים בצורה מספיק טובה. והמימד השלישי, כפי שציין רון, זה החלק של הרשתות החברתיות, חלק פרוץ מאוד, מאוד לא מוסדר, שעצם ההסדרה שלו היא חלק מהבעיה שצריך להבין אותה, כי אנחנו לא רוצים פה משטרת אינטרנט, אנחנו לא רוצים פה אח גדול שיצנזר, ולכן הפתרון פה הוא מורכב, גם אם טכנית הוא אפשרי, יש לו עוד שיקולים דמוקרטיים ואחרים, ולכן ישראל, ואני אומר עוד מילה, כחברה, יש מחקרים שמראים שחברות משוסעות, מקוטבות, הן הרבה יותר פגיעות להתערבויות כאלה, קל יותר לפרק את החברה, לסכסך בה בתוכה, כאשר יש מתחים פנימיים חזקים, ולכן ישראל היא פגיעה יחסית למרות היכולות הטכנולוגיות הגבוהות שיש כאן.
כן, אבל אני רואה שגם פייסבוק הודיעה שהיא מתכוונת להטיל מגבלות על פרסום פוליטי, רק אזרחי ישראל שיזדהו כאזרחים פה יוכלו לפרסם פרסום פוליטי, וגם אז הפרסום צריך להיות מזוהה. כלומר, אם יש איזשהו מסר פוליטי, בבקשה שיזדהה זה שפרסם את המסר הזה ונדע מי הוא.
נכון, אז באמת אני חושב ששורשים של הדבר הזה אנחנו מוצאים בוועדה שהוקמה פה בישראל, לדון בחוק תעמולת הבחירות. בראש הוועדה עמדה שופטת, הנשיאה לשעבר בייניש. אחד הדברים שהוועדה הזו המליצה עליהם זה באמת נושא הייחוס. כלומר, שאם אתה מפרסם מידע בפרט במהלך מערכת בחירות, הוא צריך להיות מיוחס, הוא צריך להיות חתום על ידי מפיץ המידע. זה עלה גם כהצעת חקיקה בכנסת, לצערנו זה לא אושר, לא הייתה הצבעה על הדברים, אבל הרעיון שבו אני דורש ייחוס ממסרים שמופיעים במסגרת קמפיין בחירות, זה רעיון משמעותי ביותר וחשוב מאוד, באינטרנט מאוד קל להסתתר. אם אני רוצה להשפיע השפעה זרה על הדמוקרטיה בישראל או במדינה אחרת, קל לי להסתתר, קל לי להחביא את העקבות מי באמת זה שמשפיע. והדרישה לייחס היא דרישה מאוד משמעותית, ולדעתנו היא דבר שיכול לעזור בלחימה בהשפעה הזרה, ואני שמח שפייסבוק נהנו לזה. כלומר, פייסבוק בהחלט מסתכלים ואומרים, הם עשו שני דברים, אחד אומרים, חייב להיות ייחוס, ושתיים הם אומרים, אנחנו גם נסתכל אם יש חשבונות שהם חשבונות פיקטיביים. כלומר, גם החשבון לא ניתן לייחס אותו לבן אדם, אלא זה משתמש פיקטיבי. מכונה עומדת מאחורי זה, או מישהו בתשלום, זה לא משהו אותנטי.
כן, אבל מעבר לעניין הזה, נכון שכשיש מודעת פרסום, תצביע למפלגה א', מפלגה ב', אז זה דבר יחסית שקל להתחקות אחריו, אבל כשיש את מה שנקרא פייק ניוז, ואנחנו רואים שחלק אפילו הפוליטיקאים שלנו לא מאססים היום להפיץ פייק ניוז, נותנים לאחרים לבוא ולבדוק האם הם דיברו אמת או לא דיברו אמת. את הדבר הזה יש דרך לבלום, או שזה, אנחנו צריך להסתכל על זה בתור מה שקרה, ייזהר הקונה או ייזהר הקורא?
אני חושב שכדאי להבין שזה מערכת דינמית מאוד, וכל מה שאנחנו מנסים לפתור כשקרה, יש מי שחושב איך להשתמש בכלים חדשים וכלים אחרים, כלומר אי אפשר לומר עשינו וזה, ואנחנו מוגנים, ולכן חלק גדול מההבנה של הציבור שבעצם הוא נתון למניפולציה, זו ההבנה של הציבור שנתון למניפולציה, כלומר החינוך של הציבור, היכולת לקרוא, וגם יותר קל היום לבדוק מידע, אתה רואה משהו, קל לך יחסית לבדוק אם הוא נכון או לא נכון באותה רשת.
כן, אבל לקורא, לגולש, אין באמת את המשאבים. אני יודע שיש גם כזה דף הנחיות של פייסבוק, איך תיזהר מפייק ניוז. אם אתה באמת עובד לפי דף ההנחיות שלהם, אתה צריך להקדיש לזה שני ימי עבודה כדי להבין אם ידיעה מסוימת היא שקרית או לא.
זה נכון, ובאמת אני חושב שיש צורך חברתי ממש, בכך שיהיו קצת ארגונים של פקט פיינדינג כאלה, שיעזרו לקהל להבין מה עובר שם, אבל הזהירות הבסיסית והחשדנות הבסיסית, במה שאתה מקבל באמצעים של, של רשתות חברתיות, היא היום חייבת להיות בסל הכלים של כל אזרח, והעיסוק והדיבור על הדבר הזה, זה חלק מהחיסון הדמוקרטי של להבין שהדבר שאתה רואה אותו הוא לא תמיד משהו נראה, וצריך לחשוד קצת בפרסום שהוא לא מיוחס. במידה מסוימת זה קצת מעלה את החשיבות של העיתונות המסורתית. שם אתה יודע מי אתה קורא, אתה יודע שזה עבר איזושהי בדיקה, ובמידה מסוימת זה קצת מעלה את הצורך של אנשים להסתמך באמת על מי שהם מכירים, ולא על איזה שהם עוד מסרונים בוואטסאפ.
כן, רון, הטכנולוגיה מתקדמת במהירות מאוד מאוד גבוהה, גם של לוחמי הסייבר מהצד הטוב וגם מהצד הרע. אנחנו יודעים להגיד שאם תהיה איזושהי מתקפה, איזושהי התערבות, אנחנו בוודאות לפחות נדע לזהות אותה לאחר מכן?
אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל בסיכוי מאוד מאוד גבוה אפשר להגיד את זה, אבל הבעיה היא לאחר מכן. מה שאמרת זה בעיניי לב הבעיה. תראה, רוברט מולר הוא עכשיו מודיע, שנתיים אחרי הבחירות, שמצאו שיש 13 רוסים שהתערבו. טוב, כמה זה רלוונטי? ומה יעשו עם זה? ולכן הממד הזמן הוא דרמטי פה. מה שאנחנו כתבנו גם במחקר, זה שנדרש לייצר פה מנגנונים שיתריעו על הדבר הזה בריל טיים. אנחנו מציעים פה שאם יתברר, וישראל נערכת לעשות מוניטורינג בהקשר, אם יתברר שיש ניסיון להתערבות של מעצמה זרה, הדבר הזה ישוקף לציבור. בעינינו השקיפות היא אחת התרופות המשמעותיות ביותר, וגם הצענו מסלול דיווח שאומר שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, הוא יהיה מוסמך להחליט האם יש פה אירוע, והאם לפרסם אותו לציבור, ובאיזה אופן לפרסם אותו לציבור. אני חושב שאפשר להניח שעם הזמן יגלו כל דבר, כי את רוב הדברים באמת מגלים עם הזמן, אבל זה פחות רלוונטי אחרי הרבה מאוד זמן.
כן. הרבה יותר רלוונטי. אבל זה אולי זו הבעיה שאנחנו רואים עכשיו בארצות הברית, אלי, כשאנחנו רואים שבעצם אולי מי שנהנה מפייק ניוז, מי שנהנה מהמניפולציות האלה, בסופו של דבר אולי גם זוכה בשלטון, ואז מהי המוטיבציה שלו לבוא ובאמת לרדת לשורשי הבעיה ולחקור את זה, כי יכול להיות שהוא יאבד את השלטון, אם הוא באמת ילך את כל הדרך שנדרשת כדי לברר מי יתערב, בכמה יתערב, איך זה ישפיע על התוצאות.
א', באמת המצב הזה שבו אתה צריך לסמוך על המנגיונים הקלאסיים של המדינה שיעזרו להתגונן, ואתה קצת מייחס פה, בצדק, חוסר אמון במוטיבציה של אדם כמו דונלד טראמפ לבדוק את הדברים האלה, היא באמת אחת הבעיות של הדמוקרטיה היום, ואחת הסיכונים לדמוקרטיה, לא רק בהיבט הזה. אבל אני חושב שעדיין, בוודאי בישראל, יש לנו מנגנונים שאפשר לסמוך עליהם. ועדת הבחירות המרכזית היא מנגנון כזה שיש לו משמעות חוקתית ממש, היא משמעות שלה מעבר, היא כמו זרוע, כמו זרוע מבצעת או מחוקקת בהיבט הזה, שהיא לא מקבלת הוראות מאף אחד, והיא אחראית על התהליך הכי חשוב בדמוקרטיה, הוא תהליך הבחירות, ובהיבט הזה אנחנו מציעים לחזק אותה, לתת לה מעמד יותר חזק גם בחקיקה, ושרשויות הביטחון בעניינים האלה של הבחירות ידווחו ליושב ראש ועדת הבחירות ולא הפוך. לא הוא צריך אותם, אלא הם מדווחים לו, כי יש לזה משמעות עמוקה, גם קונספטואלית וגם ארגונית.
כן, אבל במחקר האחרון שלכם אתם מציינים שורה של גורמים שיוצרים את הרושם שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. איך אתם מציעים לטפל, לעשות סדר בבלגן הזה, רון?
אני חושב, ברשותך, זה טיפה הקצנה של המצב, אני לא חושב שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, אני חושב שנדרש לטפל בכמה דברים שלא מסודרים עד הסוף. למשל, לא מוגדר בחוק שוועדת הבחירות המרכזית היא אחראית גם על הנושא הזה, ואני חושב שזה רעיון טוב. לא הוגדר שמערכת הבחירות בישראל היא תשתית קריטית, ואנחנו ממליצים להגדיר אותה ככזו. קו הדיווח שאלי הזכיר לפני רגע, שהוא קו דיווח ישירות בין ראש ארגון ביטחוני, נגיד השב"כ, לבין יושב ראש ועדת הבחירות, גם זה לא מוסדר בחוק, ואנחנו מציעים שזה יוסדר. אני חושב שכרגע המצב הוא ש... ועוד דבר מאוד חשוב, השב"כ הוא הארגון היחיד בישראל שבהגדרה, על פי חוק, הוא אחראי על שמירת סדרי השלטון הדמוקרטי בישראל. אז הוא הארגון שבעצם צריך להוביל את המערכה הזאת כגוף ביצועי.
והעובדה שהשב"כ כפוף לראש הממשלה, היא לא איזה יוצרת פעם לפגם בתהליך הזה?
נכון, בדיוק, זה השיפור שנדרש, אוקיי? כלומר, הגוף יודע את אחריותו וגם פועל לממש אותה. הדבר שאנחנו מציעים, השיפור שאנחנו מציעים, זה שבנושא הזה יהיה קו דיווח ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, שהוא יהיה מוגדר בחוק כאחראי על הגנת מערכת הבחירות מפני איומי סייבר. ובכך לתקן את הלקונה הזאת שאנחנו מצביעים עליה, בהקשר הזה שמדובר על שחקן פוליטי, לא מביאים חס וחלילה חוסר אמון מראש הממשלה, ואני חושב שזה דיוק יותר טוב של הדברים.
כן, שוב, רק לסיום, מאחר ואנחנו יודעים שהטכנולוגיה כל הזמן משתכללת והשיטות משתכללות, אז במבט קדימה, איזה סכנות, אילו סכנות אתם צופים שיהיו במערכת הבחירות הבאה, באמת בתקווה שהיא תתקיים במועדה ב-2023?
אני אתן לך דוגמה מטרידה מאוד, נושא שאתה העלית לפני דקות מספר, נושא של פייק ניוז. אז קודם כל, פייק ניוז מתברר, הם תופסים יותר טוב מאשר האמת. כלומר, אנשים מאמינים יותר לפייק ניוז מאשר מאמינים לאמת.
וגם משתפים ומפיצים את זה יותר מאשר ניוז אמיתי.
נכון, עשו על זה כמה עבודות וראו שהדבר הזה תופס מאוד חזק. עכשיו, מהו הדור הבא של פייק ניוז? הוא נקרא דיפ פייק. אנחנו מאמינים יותר מאשר אנחנו מאמינים לטקסט, אנחנו מאמינים לתמונה ולוידאו. והיום באמצעים מחשבים ניתן לייצר סרט וידאו שבו מלבישים פרצופים של אנשים על גוף של אנשים אחרים, על מקומות, על אירועים, ואתה מקבל סרט וידאו שהוא כולו המצאה של המכונה, ויכולה לייצר סרטי וידאו למשל שמראים מפגשים בין שחקנים פוליטיים שלא התקיימו מעולם, ואפשר ללכת גם יותר רחוק עם הדברים הללו. אני חושב שאנחנו נראה את זה חזק מאוד. אנחנו רואים היום את הטכנולוגיה הזו בעיקר בתעשיית הפורנו, לא עלינו, אבל בעתיד אנחנו נראה את זה גם בתעשייה של קמפיינים פוליטיים, והדבר הזה הוא משפיע מאוד על דעת הקהל. אנשים תופסים את זה כאמת. אני יודע שארצות הברית רואה את הדבר הזה כל כך בחומרה, שהמשרד ההגנה האמריקאי הוא פועל לפיתוח טכנולוגיה שתזהה את אותם סרטי ותמונות פייק, ותתריע לאזרחים שמדובר בפייק ניוז.
כן, אלי, רק בעניין הזה לסיום, אנחנו יודעים שלא מדובר פה באיזה עבריינים קטנים שאפשר לתפוס אותם אולי בקלות או לא בקלות, אלא במדינות שמעורבות בזה. והשאלה היא, אם... איך אתה מגדיר את רמת שיתוף הפעולה בין מדינות בעניין הזה, כדי למנוע פייק ניוז, כדי למנוע התקפות סייבר, כדי למנוע מעורבות של מעצמות זרות במערכות בחירות במדינות שונות?
יש, א', אתה צודק בכך שמערכת בינלאומית היא קריטית פה, כדי שאפשר יהיה לפעול ביעילות נגד האיומים האלה. יש כל מיני אמנות בתחומים האלה, משום שמעבירות מחשב ומעבירות בינלאומיות, הן לא קשורות לטריטוריה, הן לא קשורות למדינה, מהסכמי טלין ועד הסכמים אחרים. בעניין הזה הספציפי יש דיבורים כל הזמן, אבל עדיין אין הסכמים פורמליים וצריך שיהיו. אני רוצה להגיד מילה אחת לגבי 2023, זה עוד המון זמן, הטכנולוגיה משתנה מאוד, ההבנה שצריך פה מערכת דינמית, קבועה, שמסתכלת על האיומים, מבינה את ההתפתחויות, בדרך כלל זה בתחומים המסחריים, שעוברות וזולגות לתחומים הפוליטיים, היא קריטית, ההבנה הזאת. כמו שהזכרת קודם, קיימיג' אנליטיקה ומערכות אחרות שמנסות להשפיע על התודעה, הן קורות כל הזמן, מתחילות מהעולם המסחרי, למכור לנו דברים, עוברות מהר לפוליטי, וההבנה שזה עניין דינמי, שצריך להסתכל עליו, לעקוב אחריו, ולתת לו מענים, היא הסיפור.
כן, רק מה שמזכיר לי, שבעצם כשאתה חושב מדוע באמת הרשת מפוצצת בבוטים ובכל מיני פעילות מהסוג הזה, מדוע המגזר העסקי, המפרסמים הגדולים, לא באים ומנסים גם לבלום את הדבר הזה? הרי בעצם מי שמוכר להם את הפרסום, אומר להם, אתם תזכו לכך וכך חשיפות, רק שחלק גדול מהחשיפות האלה הוא בעצם הוא חשיפות מלאכותיות, חשיפות שקריות של נוכלים וכדומה, ולמה המגזר העסקי לא עוצר את זה? בעצם הוא משלם על משהו שהוא חסר ערך.
נכון, אני חושב שיש פה, קודם כל העולם העסקי הוא נהנה, הוא גם נהנה מזה, חלק מהדבר הזה הוא כן אפקטיבי, הוא כן משיג חשיפות שהעולם העסקי נהנה ממנו. ויש פה איזושהי מערכת של איזונים שקורית בעולם העסקי, שבו חברות שמציעות מדידה של כמה יעיל הקמפיין, נותנות פידבק על מה שקורה, ובהתאם לזה קונים או לא קונים את השירות. הבעיה שכשבאים למערכת פוליטית, המשאבים, אם זה מדינה שתוקפת אותך, המשאבים מבחינתם בלתי מוגבלים, ולכן הם יורים בכל הכלים, העולם העסקי הוא קטן לעומת המשאבים שמשקיעות מדינות.
יפה, טוב, אז אני מניח שמתוך מערכת הבחירות שלנו ילמדו כמה דברים, ואולי אפילו יוקמו כמה סטארט-אפים שיציעו את מרכולתם למערכות בחירות ברחבי העולם. אם אני מסכם ככה את מה ששמענו כאן, אז נראה שאנחנו בעיצומה של מערכת בחירות יחסית פגיעה, ולא מאוד מאוד חסינה לאיומים שהם גאים מבחוץ. נקווה שדווקא בתחום שבו ישראל מתיימרת להיות מעצמה של סייבר ופורצת דרך, נוכל לעבוד דוגמה גם למדינות אחרות, ולא רק בתקופת בחירות. אז אני מאוד רוצה להודות לכם, עורך דין אלי בחר ורון שמיר. תודה רבה.
תודה רבה.
כאן אנחנו מסיימים עוד פרק של הדמוקרטים, בחירות 2019, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מוזמנים לשמוע פרקים נוספים באפליקציה, לעקוב אחרינו בפייסבוק ולהתעדכן באתר המכון.